חמש בערב, השוטר הטוב.
שלום, אני אריה אלדד ואני היום השוטר הטוב. לאחר מאבק לא פשוט, הסכימה רשות השידור לשנות את מילות השיר אוקטובר ריין, כך שאיגוד השידור האירופי לא יזהה בהן מסר פוליטי, וזה ממש נפלא, כי העיקר להשתתף. שלא יגידו שחמאס הצליחו לסלק אותנו מהתחרות. אז ככה, רק כמה שינויים קלים. נושא קצת אחר, לא מלחמה, אלא בחורה. במקום גשר אוקטובר יקרא השיר משקעים פזורים בסתיו, במקום כותבי ההיסטוריה עמדו לצידי יכתב כותבי המסרונים יציירו אימוג'ים, ובמקום השורה הפרובוקטיבית מישהו גנב הלילה את הירח יאמר ליקוי ירח מלא צפוי ב-14 במרץ 2025, ובמקום רוקדת בסערה שזה רמז שקוף למסיבה בנובה שהיא הסתיימה על פי טענת ישראל במותם של 350 בני אדם יכתב בשיר איזו מוזיקה נפלאה כתב צ'ייקובסקי לבלט אגם הברבורים. אבל אם איגוד האירופי ידרוש למחוק את זה כי ברור למה אנחנו מתכוונים, כבר הוכנה השורה החילופית, ימינה, ימינה, שמאל, שמאל, לפנים, אחורה. ביוזמתה הציעה ישראל למחוק את השורה המזעזעת, אני מבטיחה לכם שלעולם לא עוד, אני משתדלת שיהיה בסדר. נמסר כי ישראל עדיין מתנגדת לכך ששם המדינה יופיע רק בברייל, ונותר עוד לסכם מה יהיה צבע הפרגוד שמאחוריו תופיע הזמרת עדן גולן, כיוון שמהאיגוד האירופי נמסר שתכף רואים עליה שהיא יהודיה. מהתאגיד שלנו מסרו כי לאחר הכנסת התיקונים הקלים הללו גברו הסיכויים שאנטישמים יקבלו אותנו.
חמש בערב, השוטר הרע.
שלום, אני בן כספית ואני יום השוטר הרע. לא צריך מיקרוסקופ כדי להבחין בהידרדרות ההולכת ומחריפה ביחסים בין ישראל לארצות הברית, ולא צריך להיות גאון גדול כדי לדעת שתמיכתה של ארצות הברית בישראל בזמן מלחמה היא עניין חיוני שאנחנו פשוט לא יכולים לתפקד בלעדיו. ולכן המסקנה המתבקשת היא שכל ראש ממשלה קשיר או שפוי או סביר היה מוכן לשלם כל מחיר, ושיהיה מישהו שיכול עכשיו לצאת לוושינגטון ולנסות להקטין את הפערים. מישהו שהאמריקאים מכירים ומוכירים, מישהו שנהנה מאמון בוושינגטון, והמישהו הזה הוא בדיוק, אבל בול, בני גנץ. אלא שנתניהו החליט שעד שהוא לא יוזמן לוושינגטון, אף אחד לא יוזמן לוושינגטון, ובמילים אחרות ראש הממשלה ממשכן את האינטרסים החיוניים ביותר של מדינת ישראל למענם של האינטרסים האישיים, האגו הפגוע וההתחשבנויות הקטנוניות שלו. בזמנו הוא אסר על השר גלנט לטוס לוושינגטון לפגוש את מקבילו האמריקאי, ועכשיו הוא עושה סקנדל לגנץ שעושה את זה. אז טוב שבני גנץ מתעלם מנתניהו וטס לוושינגטון. אני שואל את עצמי, מה עוד אנחנו צריכים כדי להבין שהאיש הזה פשוט לא קשיר לנהל ענייני מדינה קשים כל כך בימים טרופים אלה, לפני שבאמת יהיה מאוחר מדי?
עכשיו ב-103 FM, חמש בערב, עם בן כספית ואריאל דד.
שבוע טוב.
אתה יודע מה הבעיה איתך?
מה שוב?
שאני שומע רק בסוף השוטר התחלתי להבין שאתה צוחק. בהתחלה חשבתי שזה טקסט אמיתי, שאתה בדקת את הטקסט אל השיר.
לא, בדקתי את המקורי, לא את החדש. לא. הטקסט החדש...
אתה יודע, אפילו לא יודע מה השינוי.
הדבר היחידי שנכון הוא שהשיר החדש לא עוסק במלחמה, אלא בבחורה שיש לה כל מיני קשיים. זה הנושא של השיר החדש שאנחנו שולחים, ויכול מאוד להיות שהוא משקף מציאות, כי בהחלט ייתכן שיש בחורה שיש לה קשיים.
יש, יכול להיות, כן.
כן, נו, אז זה שיר ש...
אני יכול אפילו לספר לך שאביגייל היום התעוררה מאוחר, והייתי צריך להקפיץ על הבית ספר במהירות, והיו לה קשיים לקום.
אתה רואה? זה...
תגיד, אז אני שואל כי אני קצת התלבטתי, כי כשעשיתי, ניהלתי איזה דיון בהקשר הזה, וכולם אמרו, מה פתאום, מה קרה לך, חייבים להיות באירוויזיון. אמרו ברצינות, כי קודם כל, אגב, אירוויזיון אתה לא יודע, אתה בטח לא יודע, גם אני לא יודעתי, הוא מאוד אוהד לישראל. בכל הקהילה, בכלל, כל הלהט"ב, כל הזה, מאוד 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 אוהדים לישראל, ואנחנו זוכים שם, יש לנו כבר איזה 3-4 זכיות, ואסור לנו לוותר על זה, אם צריך לשנות כמה מילים, שנשנה כמה מילים. זה מה שהם אמרו. אתה מה אומר? כאילו, תלכו קיבינימט אתם והאירוויזיון שלכם?
כן, כי הם הלכו, הם אמרו שהדבר שהוא המרכזי בחיי מדינת ישראל, הכי חשוב לנו, הכי כואב לנו, אסור לנו לבטא את העניין הזה. אני זוכר, אני עקבתי אחרי ההתחרות של הקדם אירוויזיון, של המתמודדים, מי ייצג אותנו, וכל השופטים כאיש אחד אמרו, תשמע, השיר הזה לא משקף את המצב הנוכחי שלנו. מתחו ביקורת על זמרים שונים ואמרו, מה השיר הזה? מה זה עושה לנו עכשיו?
אני גם לא בטוח שהשיר האוקראיני שבזמנו זכה, לא היה צריך לזכות, כן, אבל זכה כאמירה, לא היה שיר פוליטי.
אני לא יודע,
מצד שני, אני כן אומר לך שבאמת, איגוד השידור האירופי מתרחק מפוליטיקה כמו מאש, אפילו כשנתניהו רצה להתחיל לעשות כל מיני דברים לתאגיד, איגוד השידור האירופי אמר לו, אדוני, אין פוליטיקה, אם אתה עושה פוליטיקה, אתם עפים מכל המסגרות, והמסקנה הסופית שלי זה שאתה באמת פולני, אתה מוכן לשבת בשקט בחושך, לא להיות באירוויזיון, אבל אתה צודק.
נכון. ובעניין הזה אי אפשר להתכופף. כלומר, אתם אומרים שהשיר הזה, את קראת את המילים של השיר שנבחר, הוא לא שיר פוליטי, הוא שיר של כאב. שיר של כאב של ציבור גדול, שמבטא באופן עקיף לגמרי, ברמזי רמזים. אם זה היה שיר פיני, אף אחד לא היה חושב על זה בכלל. אבל כיוון שזה אנחנו, אומרים לא. וכיוון שהשיר החילופי, לא. אז זה בסדר. אז
תראה,
בסוף,
הם לא אנטישמים, הם הוכיחו את זה 1,000 פעמים באירוויזיון, אני מתכוון. ההתעקשות הזו היא מטומטמת. אני חושב שהקטע הזה שאנחנו בסיטואציה בעזה, שכל העולם שם רואה את 30,000 הרוגים, זה הקטע שהרג אותנו. ואנחנו נלמד את המילים החדשות ונחווה דעה בהמשך. טוב, נלך לחדשות ונחזור.
נחזור.
עכשיו, 5 בערב, עם בן כספית ואריאל דעד.
אורחים ומפיקים, אסף נבו ושר פלסנר, אחראי השידור בני שאולסקי, והנה נופל בחלקנו הקטע המצמרר והכל כך עצוב על הותר לפרסום נפילתו של לוחם צהל נוסף, רב סמל מתקדם במילואים דניס יקימוב, בן 33 מבאר שבע, לוחם בפלוגה המסייעת של גדוד 17 חטיבת ביסלח, זה בית ספר לחיר.
הם כולם בוגרי קורס מקים שהסתיים ממש לפני המלחמה.
כן, בדיוק, קורס מקים, נפל אתמול בקרב בדרום רצועת עזה, ואלה אריה, הרגעים הכי רגישים במלחמה, זה כשיחידה שתפסה מקצוענות ומקצועיות והכירה גזרה מסוימת, עוזבת אותה, ויחידה חדשה מצטרפת, עד שאתה לומד את הקו, את התרגולות, מה עושים, והחברה האלה של הביסלח, שהיו שאתמול הודיעו על 3 הרוגים מתוכם, זה הרביעי, אני לא יודע אם דניס יקימו בו אחד מהפצועים קשה מאותה תקרית, או שזה קרב אחר, הם החליפו את חטיבת הצנחנים, חטיבת הצנחנים יצאה מעזה, הייתה הרבה ביקורת על מחת הצנחנים, שלא הוציא אותם להתרעננויות וכו', אבל ביצועיה של חטיבת הצנחנים, הקש בעץ וטפו טפו, היו ביצועים מצוינים, הם היו מאוד מקצועיים, הם פעלו בסום שכל, סוף מעשה במחשבה תחילה, הם היו כל החודשים האלה בפנים, ואז מגיעה יחידה רעננה, לוקח לזמן ללמוד מה מסוכן, אני לא יודע, אין לי מושג מה קרה בקרב הזה.
אני מכיר את זה מהמחסומים ביהודה ושומרון, שכשנכנסת פלוגה חדשה,
בדיוק.
היא לא יודעת לזהות את הסימנים הכי קטנים בתוך בגז של רכב שפותחים אותו, משהו שיראה טיפה חשוד. כשאתה נכנס לבית חצי הרוס, זה נראה כאוטי לגמרי, אבל לפעמים יש שם סימן אחד קטן שנראה כאילו, אחרי שזה נרש מישהו הזיז שם עוד משהו, וזה ההבדל בין חיים ומוות לפעמים.
כן, וזה נורא. ואנחנו הקלטנו לפני כמה דקות רעיון עם מתן כהנה בנושאים אחרים, גם נושא המלחמה, אבל בלי קשר למה שקרה בעזה, הנה. נגיד עכשיו שלום וערב טוב לחבר הכנסת מהמחנה הממלכתי, מתן כהנה, שלום.
שלום אריה ובן.
תמונה של כאוס ממלכתי, מדינתי, ממשלתי, ראש הממשלה בבית עם שפעת, אחד השרים, שהוא שר במשרד ראש הממשלה, בני גנץ טס לוושינגטון, למרות איסורו של ראש הממשלה שיטוס לוושינגטון, לדבר עם בכירי הממשל האמריקאי, שמצניח פה על הראש שלנו הספקה ברצועת עזה, בשיתוף פעולה עם חיל האוויר הירדני, פספסתי משהו, מתן?
ראשית, נאחל רפואה שלמה לראש
הממשלה. איחלנו, כן.
איחלתי במשרד.
תראה, נתניהו, אני לא מכיר שהוא אסר על גנץ לנסוע, אני לא חושב שזה בכלל הדינמיקה ביניהם. בני גנץ חשב שדבר חשוב מאוד עכשיו לטוס לארצות הברית כדי לטפל במגוון נושאים שמדינת ישראל חייבת טיפול שלהם. לצערי, ראש הממשלה וחלק מהשרים שלו פחות יכולים לעשות את זה כרגע בגלל מערכת היחסים עם ארצות הברית. ולכן נכון מאוד שבני גנץ יסע ויעשה את זה. אני חושב שראש הממשלה היה צריך לחבק את בני גנץ בנסיעה הזו.
אתה חושב שהוא מציג דברים שראש הממשלה היה רוצה להגיד לביידן, אבל פשוט לא נעים לו? או שהוא מציג משהו אחר לגמרי?
אני חושב שבני גנץ מציג דברים שהם מוסכמים על נתניהו לכל הפחות. בסוף אנחנו מדברים פה על, אני מניח, על רפיח ועל הספקת התחמושת ועל מטריה מדינית ועל כל הדברים האלה שהם חשובים לנו מאוד, על עוד זמן, עוד זמן כדי שנוכל להמשיך את הלחימה. זה דברים חשובים מאוד שלצערי גלנט לא יכול לעשות אותם כי כנראה לא מאפשרים לו לטוס לארצות הברית. אני חושב ששר החוץ היה מן הראוי שישה בארצות הברית המון זמן עכשיו כדי לטפל בדברים האלה, אבל אם אין מי שעשה את זה, אז גנץ צריך לעשות את זה.
טוב, אני חותך לצד השני לשאול אותך דווקא מהכיוון ההפוך. יש את זה, מזכיר לי את הבדיחה על ההוא שנפל מקורס טייס והלך לנונמם, כי אם הוא לא יטוס, אף אחד לא יטוס. הרי אנחנו זוכרים שנתניהו אסר על מי מהשרים לנסוע לשיחות בוושינגטון עד שהוא לא יוזמן, והרגע הזכרת את זה, גלנט, והחיוניות של שיחות בין משרד ביטחון אמריקאי לישראלים מוכרת לכולנו. אולי יש פה בעצם ראש ממשלה שמנהל את העסק על פי אינטרסים אישיים ולא על פי אינטרסים ממלכתיים, כי אני חושב שהוא היה צריך לרצות לחלום ולהתחנן שמישהו כמו גנץ שהאמריקאים מעריכים ומאמינים לו, ייסע לייצג אותנו ולנסות לעצור את ההידרדרות שיש שנראית כרגע ביחסים בין וושינגטון לירושלים.
אז קטונתי מלפרשן את השיקולים בנושא הזה שנתניהו מפעיל, שראש הממשלה מפעיל. אני כמוך חושב שראש הממשלה היה צריך לחבק את הנסיעה הזו של בני גנץ, לתאם איתו לגמרי את כל העמדות שהוא יציג שם, אם כי אני שוב, אני חושב שהם יחסית מתואמים בנושאים החשובים והקריטיים. חבל לי שהוא לא עשה את זה, אבל שוב, בני גנץ ימשיך לעשות את מה שנכון למדינת ישראל.
אז בוא נדבר על המהות, האם בנושא רפיח הוא יבוא ויציג עמדה שישראל מתכוונת להיכנס לרפיח עכשיו ולא בעוד חצי שנה?
בני גנץ אמר במספר הזדמנויות שחייבים לטפל ברפיח. אני לא רואה שום אפשרות להגדיר שניצחנו את החמאס בלי שטיפלנו ברפיח, בלי שטיפלנו בצינור דרכו החמאס ממשיך או התחמש לכל אורך השנים האחרונות. לגבי התזמון, תראה, יש פה שיקולים מבצעיים בין טקטיים, בין אסטרטגיים, ושיקולים אגב שמכירים אותם היטב בקבינט המצומצם והרחב. ולכן, אתה יודע, אני לא רוצה לדבר עכשיו על תזמון, אבל ברור שנצטרך לטפל גם ברפיח, ובעמדה הזו בני גנץ לגמרי מחזיק.
תראה, גם אני חושב שאין הרבה הבדלים בין התפיסות של ראש הממשלה ושל בני גנץ, אבל דווקא בסוגיית רפיח, נתניהו חשב שצריך לעשות את רפיח לפני הרמדאן, וגנץ חשב שצריך לעשות אותה אחרי הרמדאן, ולהשתמש ברפיח כמנוף, להפעיל לחץ על חמאס אולי לעסקה. מצד שני, כבר הרמדאן בעוד שבוע, אז בעצם העסק הזה התחבר, ואני שואל שוב, מה לדעתך צריך עכשיו, כאילו, בסוף כן צריך להיות פה סדר מסוים, הממשלה צריכה לאשר נסיעה של שר, הממשלה לא אישרה נסיעה של שר, אני לא יודע אפילו מי משלם את הכרטיס שלו ושל הפמלה והמבטיחים של הנסיעה הזו. התחושה שלנו מהצד זה כאילו יש פה ניהול חלטוריסטי לעילה.
תראה, אני לא יכול להגיד לך שהסיטואציה בממשלה הזו היא מושלמת. כמו שכאשר נתניהו מידר את גנץ ואת אייזנקוט מההחלטות שלו בהקשר של חטופים וקיבל החלטות לבדו בנושאים הכל כך חשובים האלה שהם בליבת ההחלטות שצריכות להתקבל בקבינט המצומצם, זה גם לא העיד במיוחד על איזשהו מנהל תקין. בנושא הזה אני אומר שוב, גנץ ימשיך לפעול כדרכו למען מדינת ישראל, וכשהוא הרגיש שיש משהו חשוב לעשות אותו, הוא יעשה אותו. לצערי, אני כמו שאמרתי קודם, לצערי ראש הממשלה ושר הביטחון פחות יכולים כרגע לטפל ביחסים שלנו מול הידידה האסטרטגית הגדולה שלנו, וחשוב מאוד שמישהו יעשה את זה, והיות שלגנץ יש קשרים מעולים בממשל האמריקאי, והוא מאוד מאוד מקובל ואהוד שם בחלונות הגבוהים, טוב מאוד עשה גנץ שהוא נסע לשם כדי לעזור למדינת ישראל.
ולעניין החטופים, התשובות שהביאו שלוחי החמאס או מי שמדבר בשמם לקהיר, נראה כאילו אינן מאפשרות לישראל לשלוח משלחת להמשיך מסע ומתן. אתה חושב שעוד יש פתח תקווה שם?
תראה, אני למדתי מההתנהלות עד כה שלא בכך מה שנאמר במקורות הגלויים, זה מה שקורה מתחת פני השטח. אנחנו אסור לנו לאבד תקווה. מצד שני, אנחנו צריכים גם לראות שאנחנו מתנהלים בצורה אחראית. אנחנו בגדול, להבנתי, הכדור כרגע נמצא בידיים של החמאס. ולכן אנחנו צריכים לחכות לצערי לתשובה מהאויב הציני הנאצי דאשי הזה. ואנחנו נעשה את מה שצריך.
אני רוצה לשאול אותך על הגיוס, על ההצהרה של שר הביטחון גלנט, שהכניס את כל המערכת לסחרור. יש כאלה שחושבים שזה יכול להיות ישורת שתוביל לבחירות, כי בעצם גלנט נתן לכם אפשרות להיות שחקני וטו, ולהגיד, לא טוב החוק הזה שאתם מציעים, אנחנו לא חותמים עליו, ואז החרדים יפרקו וילכו לבחירות, בג"ץ כבר לא ייתן עוד אורכה. איך אתה רואה את המשבר הזה?
אנחנו לגמרי חושבים שחשוב מאוד שתהיינה בחירות במדינת ישראל עוד השנה. לא ייתכן שנמשיך כרגיל אחרי אסון קולוסלי בסדר גודל תנכי, כאילו לא קרה כלום, וראש הממשלה ימשיך כאילו לא קרה כלום, והכנסת תמשיך כאילו לא קרה כלום. ולכן בחירות חשובות מאוד. להגיד לך שהגיוס החרדים זה האירוע שצריך להפיל את הממשלה, מבחינתנו לא. בסדר? מבחינתנו לא. אנחנו חושבים שהסוגיה הזו של גיוס חרדים הפכה להיות מסוגיה של איזשהו שוויון וסוגיה של מחלוקת חברתית וסוגיה קיומית, סוגיה ביטחונית. ולכן ברור שמה שהיה הוא לא שיהיה. יש לנו הצעה מאוד מאוד טובה שנכתבה אגב עם הרבה מאוד עיניים חרדיות שראו אותה. אני חושב שהיא הצעה הוגנת שתאפשר לחרדים לשמור לגמרי על אורחות חייהם. וצריכים לקבל את ההצעה הזו. אני שמח שגלנט, שוב, לא בפעם הראשונה, הפגין אומץ לב אזרחי, הבין מי פועל נכון. ואני מקווה שכך יהיה גם.
ההצעה הזאת הייתה נראית לי מאוד מאוד הגיונית לפני המלחמה. כי אז אמרתם, הצבא יוכל להחליט את מי הוא לוקח, את מי הוא לא לוקח, והשאר ילכו לשירות לאומי או שירות אזרחי. עכשיו ברור שצריך צבא הרבה יותר גדול, והרבה יותר חרדים יצטרכו על פי החוק הזה ללכת לצבא. אתה חושב שזה יעבוד?
ארי, אני מאמין שאם הצבא ישכיל לבנות מסגרות שיאפשרו לחרדים לשמור באופן מלא ומוחלט על אורח חייהם החרדי, וגם אני מזכיר לכולם, התגמול לאלה שיבחרו בשירות קרבי יהיה משמעותית יותר גבוה מהתגמול של אלה שיבחרו בשנה של שירות בקהילה שלהם, אז רבים מאוד מבני הציבור החרדי, גם מתוך אידיאלים, יבחרו לשרת שירות קרבי משמעותי, ובהחלט כך הצבא יגדל. אני לגמרי מאמין בזה.
ובאמת שאלה האחרונה, מה דעתך על ההחלטה של שר החינוך לבטל את כל הקטגוריות בפרס ישראל, למעט הגבורה האזרחית, שזה קטגוריה מיוחדת לשנה הזו, בעקבות שנודע לו שאייל ולדמן, שהוא לא תומך נלהב של הממשלה, זכה בפרס על הקטגוריה של יזמות?
אני חושב שלגמרי נכון לציין השנה גבורה ישראלית לאור מה שמתרחש, אבל אני חושב שפשוט לא ראוי לבטל את שאר הפרסים, פשוט לא במקום בכלל.
מתן כהנא, חבר כנסת המחנה הממלכתי, תודה.
תודה רבה.
דני אלון, שלום.
ערב טוב. שלום בן.
ואריה, סגן שר החוץ שעבר, שגריר ישראל בוושינגטון שעבר, ורציתי לשאול אותך דבר ראשון, תשמע, אני לא זוכר, אירוע כזה. לא היה דבר כזה ששר נוסע לבית הלבן, לפגוש את סגנית הנשיא ואת היועץ לביטחון לאומי, ולך תדע אם ביידן לא מתכנן לו הפתעה להיכנס, אתה מכיר את זה. כשאתה יושב בפגישה עם היועץ לביטחון לאומי, המשרדים מחוברים, הנשיא יכול פשוט לפתוח דלת ולפסוע פנימה לרבע שעה, כשראש הממשלה בכלל לא אוסר עליו לנסוע, אני לא זוכר דבר כזה.
אני זוכר, תכף נספר לך.
אוקיי.
כן, אריה, אני אשמח לשמוע, כי גם אני לא זוכר דבר כזה.
פרס ושמיר. פרס נסע לסגור דילים מאחורי הגב של שמיר. שמיר שלח את ארנס ליל וושינגטון כדי לטרפד את המהלך של פרס.
קודם כל, מדהים. אני לא זוכר, לא זכרתי את זה, אבל ממש בקטע כזה הוא אמר לו, אל תיסע.
הוא לא ידע, וכשהוא ידע, הוא ניסה להחזיר אותו, וכשהוא הבין שהוא לא יצליח להחזיר אותו, פרס נפגש באירופה עם, אני לא זוכר מי, איזה נציג אמריקאי הוא פגש באירופה, הוא ניסה לסגור את העסקה הירדנית, את התוכנית, את הרעיון הירדני שלו, ושמיר תרפד.
הסכם לונדון.
יפה, כן, אריה, עכשיו באמת אתה הזכרת לי, אבל יש הבדל די גדול בין הסיפור של פרס ושל בני גנץ, והוא, הייתי אומר, הפרסום. פרס הגיע בחשאיות רבה, זה לא היה אמור להתפרסם, כמובן שאמיר היה לו אמצעים לדעת את זה, וכמו שאתה אומר, נכון, הוא שלח את ארנס לטרפד, אבל פה יש הזמנה רשמית שמופיעה באופן רשמי באתר של הבית הלבן, כולם מפרסמים את זה, וזה בהחלט, הייתי אומר, אצבע בעין לנתניהו, פגיעה במעמדו, ועוד, הייתי אומר, ביטוי לאכזבה הרבה של הממשל מהצורה שבה ממשלת ישראל מתנהלת.
תגיד, איך אפשר לי, זאת אומרת, איך אתה מפרש את האירוע? זה בעצם גם מאמץ של הממשל האמריקאי לאותת לנתניהו שהוא פרסונה נון גרטה, או שהולכים להיכנס בו, או שמבחינת אמריקאים זה אירוע תמים, הם רוצים לעשות, הם רוצים להבין מגנץ מה הולך לקרות, מה עם רפיח, לתאם, כאילו, עד כמה יש פה נכלוליות בכל הצדדים?
תראה, זה לגמרי לא אירוע תמים, אצל האמריקאים הכל מחושב לתיותי פרטים, זה לא בשלוף, יש להם עבודת מטה מסודרת, ואני חושב שפה לא רק מנסים פה, הייתי אומר, לערער את מעמדו של נתניהו בארץ, אלא גם באזור. כאשר הם רואים שאין איתו דרך להתקדם, לא במישור מול הפלסטינים, לא ביום אחרי עזה, וגם לא במישור האזורי של נורמליזציה עם סעודיה, כאשר כל המנהיגים האזוריים מאוד מאוד מודאגים ממה שקורה, אז פה הוא מראה להם, גם אני מודאג, פחות או יותר הוא מפנה אצבע מאשימה לנתניהו, ולגבי גנץ בהחלט הוא מנסה לחזק את מעמדו, ויכול להיות שאמריקאים מעריכים שיהיו בחירות יותר מוקדמות ממה שאנחנו חושבים.
כן, אני חושב שאי אפשר להאשים את האמריקאים בתמימות, אם הם היו רוצים באמת לקיים איזשהו מסע ומתן עם ישראל, היו מזמנים את שר החוץ לוושינגטון, שזה מקובל, אבל אין לי ספק, השאלה היא מעבר לזה, השאלה היא האם גנץ פה מנסה ליצור ברית מול האמריקאים, בדומה למה שהיה, שוב, אני חוזר לעניין של שמיר, כשהם החליטו להפיל את שמיר, הם הפעילו את המנופים שלהם, כדי שלא יבחר שוב.
אריה, שמיר ופרס זה ממשלת הרוטציה, נכון?
כן, אבל היו שתי גרסאות של ממשלת הרוטציה. כן,
נכון.
זה עוד הממשלה הראשונה.
כן, אז פה, תראה, לגבי גנץ, בוא נאמר כך, אני לא מכיר מישהו בעולם שמקבל הזמנה לוושינגטון לבית הלבן, והוא מסרב לה. לא משנה אם הוא באופוזיציה או בקואליציה. תראה, הרבה מתנגדי משטר בכל העולם מוזמנים והוזמנו לבית הלבן, והבית הלבן נתן לזה גם ביטוי חיצוני. יש פה אמירה מאוד מאוד חזקה של ארצות הברית, של אכזבה, הייתי אומר כמעט חוסר ציפיות, כבר לאין ציפיות מנתניהו, הם רואים אותו כנגרר אחרי בן גביר וסמוטריץ', דרך אגב, הם נתנו לו את ה-benefit of the doubt, שהוא הקים את הממשלה הזאת, הם היו מאוד מאוד לא מרוצים, במיוחד לא מבין גביר וגנץ, אבל הם אמרו, אנחנו נחכה ונראה מה יהיו הפעולות של הממשלה הזאת, מה תהיה המדיניות. והם התאכזבו מרה לראות שהמדיניות היא הולכת מדחי אל דחי, מטריסה כלפי ארצות הברית, הייתי אומר, דברים אפילו שילדותיים של כללות מול הנשיא ומול הממשל שלו, כל השגיאות האפשריות נעשו, כאשר ראש הממשלה לא מונע אותם, אלא להפך, מגביר אותם, מתוך משפחתו שלו, אם זה הבן שלו, אם זה האח שלו, מדברים על נשיא דמנטי, זה דברים שלא
נעשו. טוב, אבל דני, בוא נהיה הוגנים, נתניהו מצליח להוציא מהאמריקאים יצרים שהם לא ידעו שיש בהם. אני מזכיר לך את אובמה, שבזמנו צוטט אומר על נתניהו צ'יקן שיט,
נכון,
ויש לך עכשיו את ביידן שקורא לו אס-הול. אז יש פה...
כן, זה לא אקסקלוסיבי בין למפלגה הדמוקרטית, גם טראמפ, נכון. כמה כינויים שקשה שהאוזן תצילנה.
טוב, אבל אצל טראמפ, טראמפ מדבר ככה לכולם, זה לא... אבל תגיד רגע, שאלה אחרונה, דני אילון, לא זו אף זו, הם גם מצניחים ברצועת עזה, עזרה הומניטרית לפלסטינים בעצם על הראש שלנו, בשיתוף פעולה עם חיל אוויר של ירדן. איך גם האירוע הזה הוא כאילו בלתי ניתן לעיכול?
זה גם בשיתוף פעולה עם חיל האוויר שלנו,
זה לא יכול לקרות בלי, אבל ובכל זאת.
כן, כן, כמובן היה שיתוף פעולה לגבי המסדרונות האוויריים וכולי, אבל המטוסים היו ירדנים, לא ישראלים, וגם פה בהחלט יש פה אמירה מאוד מאוד חזקה, קודם כל כלפי האזור, שהנשק האמריקאי לא רק הורג ערבים, אלא הוא גם מציל חיים, וכמובן יש פה גם אמירה שמה שקרה שם זה עניין חמור ביותר, ושישראל לא תתייחס אליו בקלות ראש.
תגיד, מה הם יעשו אם עוד 100 יהרגו כשהם יתקוטטו על המצנחים? הם ייקחו את האשמה עליהם או שוב יאשימו אותנו?
לא, לא, מה שהם יעשו, כמו שאני מכיר את האמריקאים, הם יעשו, אם יצטרכו, רכבת אווירית. ואז הם לא יצניחו, אתה יודע, ב3-4 מקומות. הם יצניחו ב50 מקומות. ככה שלא יצטרכו, אתה יודע, לריב. וכל אחד כמעט יהיה מנה משלו.
כל פלסטיני יקבל מצנח. זה השיטה האמריקאית, כמו תמיד, זה פשוט כמות. הכמות והעוצמה מנצחים הכל. דניאל אילון, תודה.
לא ניצחו באפגניסטן, לא ניצחו בעיראק, לא ניצחו בווייטנאם, לא ניצחו כמויות,
הם מנצחים, אבל אז הם נתקעים. הם כובשים ואז הם נתקעים עם הסחורה. זה כמו הפיתון הבורמזי שלא מצליח לעכל את הבפלו שהוא בלה. זה קורה גם לנו מדי פעם. אבל אתה צודק בגדול. בוא נראה מה קורה עם הפלג הירושלמי. אורי סלע, וואלה, שלום.
שלום לך.
שלום, אז הפלג הירושלמי כבר יותר משעה חוסם את התנועה בכביש 4 סמוך לבני ברק, לשני הכיוונים. זה כמו שאפשר לצפות במחאה נגד גיוס חרדים וכל השיח סביב החוק.
אני לא שמעתי חדשות היום, גייסו מישהו?
הטרם, אבל אני מניח שהם שם כדי לוודא שזה גם לא יקרה, לא רק היום, אלא גם בימים שאחרי. כרגע המשטרה בכוחות לא קטנים במקום, אבל לא ממש מצליחים להזיז אותם. זאת אומרת, מצליחים והם חוזרים ושוב וככה, כמו באיזה מרדף כזה. זה לא עובד, ובאותו זמן אז המפגינים קוראים לעברם נאצים ורוצחים ועוד שלל קריאות. זה מה שקורה שם כרגע.
מה עם מכתזית? מכתזית להפגנות, אין על זה. הביאו מכתזית.
תשמע, בוא נראה, לפי התחזית אין גשם כרגע, אבל, וגם אין מכתזיות, אבל בוא נראה עד כמה זמן זה יימשך.
תראו מה מצייץ בני רבינוביץ', הוא חרדי, הוא לא פלג ירושלמי, הוא חרדי מתון.
אבל הוא חרדי להחיס כרגע.
לא, הוא חרדי, אבל הוא לא פלג ירושלמי, והוא גם לא, בוא נאמר ביביסט.
גם אני לא.
למעלה משעה הציר הכי מרכזי במדינה, כביש 4 בצומת גאה, סגור ומסוגר, לשני הכיוונים, ומרכז המדינה משותק. גם עם פתח תקווה לכיוון בני ברק ותל אביב חסום, אין גם אפשרות מארבע צפון להיכנס לפתח תקווה, ואיך זה קורה? כי לחרדים בעידן בן גביר ופרץ אמר, הכל מותר, כולל עיכוב אמבולנסים. אז עצוב, בכלל, אז שיחסמו בירושלים הפלג הירושלמי, מה הם רוצים מהחיים שלנו פה בכביש 4?
תשמע, המשטרה כן מנסה לפנות אותם, זה לא שהם נמצאים שם ללא הפרעה, הם מתקשים, זאת אומרת, המפגינים שם נחושים, רואים אותם נכנסים בגליצ'ים לכביש ומקיפים את הניידות של המשטרה, זה לא עד כדי כך פשוט, אבל נכון שעד עכשיו האמצעים שם, לא ראינו הידרדרות אמצעים, אין פרשים, אין מכתזיות, זאת אומרת, כרגע הניסיון הוא...
כל חסימת כביש מכתזית, כל חסימת כביש מכתזית.
זה מזל שאנחנו לא משדרים מהתחנה הישנה בגבעתיים. אורי סלע, וואלה, תודה.
תודה רבה.
וזה פשוט תרים לנו להנחתה, כי אנחנו הולכים עכשיו לשמוע על מתווה הרב סתיו לגיוס חרדים. הרב דוד סתיו, יושב ראש ארגון רבני צוהר, שלום.
ערב טוב.
שלום, שלום, ערב טוב לכם.
מה לאדוני ולמתווה גיוס חרדים?
כן, אני חושב שאין לי ולמתווה גיוס חרדים יותר מדי. אני חושב שאנחנו נמצאים באחת הסוגיות הישראליות, החברתיות, היותר כואבות. הן כואבות לחברה היהודית הישראלית כולה. נקרא לזה פצע פעור בתוך החברה, ואני חושב שכל מי שאכפת לו מעם ישראל ומדינת ישראל, צריך לנסות לתרום את חלקו לפתרון הסוגיה הכואבת.
ולעצם העניין,
מה יש במתווה? אתה מציע מתווה שאומר בין השאר, שפטור גורף מטעמי דת יוענק גם לגברים. כלומר, היום אם אישה באה לבקום ואומרת, אני דתייה ואני שומעת מצווה, אז נותנים לה פטור אוטומטית. כי חיינו בהרגשה שלא צריך כל כך הרבה, והיום אולי זה ישתנה. אבל אתה אומר גם גברים. מספיק שיבוא גבר חרדי ויגיד, אני דתי, אני לא הולך לצבא, אז כולם יהיו בבקום ויצירו.
אני רוצה להסביר את הבעיה.
לא, תסביר לנו גם את המתווה עצמו, הרב סטארק.
אני אסביר את המתווה. קודם כל, אבל משפט לפני, קודם כל שיהיה ברור. אידיאולוגית, אני מאמין שכל אדם צריך לשרת בצבא, גם אם הוא בחור ישיבה וגם אם הוא לא. שבעת ילדיי וחתניי בחודשים האחרונים היו בעזה ובצפון ובמרכז, בקיצור היו מגויסים כולם, ואני לא צריך להסביר כאיש דתי לאומי את החשיבות ההלכתית, האידיאולוגית והמוסרית של שירות בצבא. אני מקווה שזה פשוט וברור לכם. אני חושב שזה קטע מוסרי נוראי שהחברה החרדית לא משרתת בצבא, נקודה. יחד עם זאת, אחרי שאמרתי את הדבר הזה, אני חושב שכל מערכות החוקים שניסו בשנים האחרונות במתווה כזה או מתווה אחר, היו מתווים של בכאילו ושיחקו בנדמה לי, חרדים לא הלכו לצבא, או במספרים מאוד קטנים, ואלה שהוגדרו כחרדים לא היו חרדים, הם היו חרדלים, או שהם היו חרדים לשעבר והם היו חילוניים כבר, ובקיצור שיחקו עם המספרים, וכל הסיפור היה ישראבלוף גדול אחד, ואי אפשר לגייס בכפייה קבוצה אזרחית שמונה מיליון אנשים. ולכן כל דיבור על גיוס בכפייה הוא מאוד פופוליסטי, אני מאוד מסכים איתו מוסרית, אבל הוא לא יעבוד והוא בלתי אפשרי. לכן ההצעה שלי ושל אורי זקי ממרץ אומרת את הדבר המאוד פשוט. אומרת, חברים, אני לא יכול לקוף אותם לשרת, אבל מה שקורה היום במדינת ישראל זה לא רק שאני לא קופה אותם לשרת, אני מעודד אותם לא לשרת. איך אני מעודד אותם לא לשרת? אני מעודד אותם לא לשרת מכיוון שאני אוסר עליהם ללכת לעבוד. אני מחייב אותם להישאר בישיבה ולהציג כאילו הם לומדים בישיבה. חלק מהם באמת לומדים, אבל חלק גדול לא לומדים, ודאי לא לאורך שנים רבות. ואחר כך הם עובדים בעבודה שחורה. הם גם לא משלימים את חוק לימודיהם כדי להיות שותפים בכלכלה הישראלית. מה שהם עובדים, חלקם, לא כולם, בעבודות שחורות, הם רשומים ותלויים בראשי הישיבות לצורך שחרורה מהצבא, וכל זה יוצר מצב של תלות של בן הקהילה החרדית בראש הישיבה שלו, איסור ללכת לעבוד אלא שלא על פי החוק, וכך המדינה גם מתקצבת את הישיבות בסכומי עתק, כי מספרי הלומדים הולך וגדל, אחר כך נותנת קצבאות של הבטחת הכנסה לאברכים שמנויים ללכת לצבא, כי הם רוצים להישאר ללמוד, מדינת ישראל בעצם היום מעודדת לא ללכת לצבא ולא ללמוד לימודי ליבה. זה המצב נכון לרגע זה. לכן מה שאנחנו באים ואומרים, זה קודם כל בוא נייצר תמריצים לבחורים ללכת לצבא. אני לא יכול לכפות עליהם. אני גם לא רוצה שיגידו את
הנימות. אתה יודע, הרב סתיו, אני כל הזמן כאילו, למה אי אפשר לכפות עליהם? זאת אומרת, אני מבין מה אתם אומרים, אבל למה אי אפשר לכפות עלינו?
לא תצליח להכניס 100,000 איש לכנס.
אתה רואה שמשרד ישראל לא מצליחה לפנות את כביש 4 במשך
שעה? כי היא לא רוצה.
כי היא לא רוצה, אוקיי.
היא גם לא רוצה.
רגע, אני שואל את שניכם, מה אתם חושבים על המתווה של ליברמן? שמפרסם מתווה שאומר הצעת חוק שיזמתי ביום רביעי, ההצעה הזאת מגיעה למליאה, כל צעיר שמגיע לגיל 18 מתגייס, מי שלא מתגייס יחולו עליו הוראות אלו, תאסר יציאתו מישראל, לא תינתן לו הטבת מס לפי כל דין, לא יהיה זכאי להטבות לאזורי עדיפות לאומית, לא יהיה זכאי להנחה בארנונה, לא יהיה זכאי להשתתפות המדינה בתשלום מעון יום, וככה זה נמשך הלאה והלאה, שקל אתה לא רואה מהמדינה בשום מקום. אני אומר לך שיתגייסו.
אני אומר לך, עכשיו תקשיב טוב,
החוק הזה לעולם לא יעבור במדינת ישראל.
לא שהוא לא יעבור, אם הוא יעבור, בג"ץ יפסול אותו מ-18 סיבות.
למה זה לא עקרון השוויון?
פה אני מפקפק בכך, אבל נגיד.
בוא לא נתווכח על זה עכשיו, אני אומר לכם, בבקשה, שתנסו להעביר אותו. אני אומר לכם שהוא לא יעבור, ולא רק שהוא לא יעבור, הוא גם לא יסים. ההצעה שלי אומרת, בוא אנחנו נעודד אותה. בגיל 18 הם יהיו פטורים מהשירות, ואז יהיו להם תמריצים ללכת לשירות. הם יוכלו לקבל סיוע, קודם כל כבר לא תלויים בישיבות שלהם. כי הסיבה האמיתית למה הציבור החרדי לא רוצה ללכת לצבא, היא לא בגלל תורת האומנותו. היא בגלל החשש הכבד, במידה רבה גם מוצדק, שאורח החיים שלהם ישתנה, והם יפסיקו להיות חרדים. וזאת טענה לגיטימית, שצריך לתת לה מענה.
ולכן הפטור, הפטור מטעמי דת הוא פטור אמיתי, הוא לא פטור של ישראל בגלל שהוא לומד בישיבה.
אבל רב סתיו, הצבא עכשיו צריך עוד 20,000 חיילים, זה לא יפתור לנו את הצורך הזה.
הוא לא יקבל את ה-20,000 חיילים בשום מתווה גיוס שלא גנץ ולא נתניהו ולא לפיד יציאו. לא יהיה מתווה גיוס שייתן בשנה 20,000 חיילים. אין דבר כזה. ומי שחושב שיהיה כזה דבר, הוא חי בסרט. אין דבר כזה. זה טוב לפופוליזם, זה לא טוב לריאליה. אני אומר את זה כמי שאידיאולוגית רוצה שהם יתגייסו, אבל אני יודע שזה בלתי אפשרי ואי אפשר לקוף על הדבר הזה. צריך לעודד אותם לעשות את זה. על ידי זה שניתן להם תמריצים לעשות שירות לאומי, תמריצים כלכליים שיפתחו להם את אופקי העבודה. כמובן, ככל שישתלבו יותר בשירות צבאי או לאומי, הם יקבלו שוברים גדולים יותר לרכישת השכלה, ועל ידי זה רכישת מקצוע שפרנסה מכבדת את בעליה. אבל נכון לרגע זה, אנחנו נכנסים, מכניסים את הראש בקיר, וזה ילווה אותנו עוד כמה שנים, יגביר שנאה ולא יגביר חיה לך.
טוב, לא, כנראה לא נפתור את זה פה. היום באחת ועדות הכנסת התברר, אישרו נציגי המדינה שתלמיד חרדי היום מקבל יותר מתלמיד ממלכתי או ציוני דתי, וזה אוכל לי את הכבד ומרתיח לי את הדם, אבל זה המצב, אז אני ארגיע את עצמי ונמשיך הלאה.
אתה היום לא יכול לעודד אברך ללכת לעבוד, כי מדינת ישראל מעודדת אותו לא ללכת לעבוד.
זה אני מכיר.
מכיוון שאתה מריצים...
כל זה ידוע, הרב סתיו,
בביטוח רפואי.
ברור, ברור, ברור. אנחנו מודדים את הבטלה עד גיל 26, גיל הפטור.
לצאת מהלופ צריך לעודד לצאת לעבודה.
הרב דוד סתיו, תודה.
תודה רבה.
הרב סער פלסנר, סלון דווחי תנועה ופרסומות, נחזור. אבי קלו לשעבר רמח שבועים ונדרים באמן, היום בפרוסט אנד סאליבן, ייעוץ ומחקר, שלום.
ערב טוב.
ערב טוב, בן
ואריה. איך מתמודדים עם זה שחמאס לא שולח רשימת שמות של חטופים, בקטר מודיעים אי אפשר להתקדם, פיצוץ במגעים לעסקה, ישראל לא מוציאה משלחת, לעומת זאת, קטר וארצות הברית כן הוציאו משלחת לקהיר, זה נראה כמו שכונה, ואני שואל את עצמי, מה זאת אומרת ישראל לא מוציאה משלחת? הרי הסחורה שאנחנו צריכים לציית אצל חמאס, אז מה, לא לקיים מגעים? אז הם לא מעבירים רשימה, תקיים מגעים שיעבירו רשימה.
אנחנו לא מדברים על מסע ומתן משוכלל במיוחד, ודאי לא במונחים עסקיים או אחרים, גם קבועי הזמן לתשובות בין הצדדים, בשים לב לעובדה שחמאס נמצא אי שם בתת קרקע ובורח מצהל, בעיקר הנהגתו, ומצד שני הם מתווכים שגם להם שיקולים משלהם, יוצרים מורכבות שמאפשרת, או הייתי אומר, מאתגרת יותר את התהליך במובן הזה של לעשות ולייצר תהליך אופטימלי של קבלת ודאות מלאה בתוכו, ולכן המערכת צריכה, גם אחת שלנו צריכה להתאים את עצמה למציאות המורכבת הזו.
אתה מכיר את החמאס שמולנו, אבל אתה גם מכיר את הישראלים. להערכתך יש סיכוי שישראל באמת תתעקש ולא תקדם שום דבר בלי לקבל רשימה ודוח מצב עליהם?
אני באמת מעדיף מפאת הרגישות של הנושא להימנע מלהידרש באופן קונקרטי לדברים, גם כדי לא לעורר איזה מחשבות בצד שמנגד, אז אנחנו חייבים לנקוט גם באחריות לטעמי מעל קווי היתר. אני רק אומר שחמאס, לבריאתי, באופן ציני, מנצל את העובדה שבאמת לכאורה יש כאוס ברצועה, שהוא יכול להיחס באצטלה הזו ולטעון לאיזשהו אי סדר או בהירות לגבי החטופים, כדי כמובן לאפשר לו את האקזיט סטרטג'י שלו, את מנגנון היציאה מהמערכה, בכך שהוא גם אחד ישרוד ברצועה, ומאידך יותיר בידיו חטופים שיאפשרו לו גם ניהול ביום שאחרי של הנכס רב הערך הזה מבחינתו.
תגיד, ואין אפשרות שבעצם זה אמיתי? שיש כאוס? שהוא לא לגמרי יודע סינואר איפה כל אחד? הרי היו פרסומים שחלק מהחטופים נלקחו על ידי כל מיני חמולות, כל מיני פלגים, נכון. כל מיני סוררים. יכול להיות שזה בעצם הפעם זה נכון? כאילו מה שהוא אומר בקטע הזה?
אז אנחנו באמת לא בפרטים כדי לאחוז, אבל אני יכול לטעון בהקשר הזה בין ש... גם החמולות בעזה, ואת חלקה אנחנו מכירים היטב, מערכת הביטחון מכירה היטב, לחמאס בסוף יש זיקה, אם לא לפרקים גם שליטה בהם, כולל משפחות פשע, דוגמת משפחת דורמוש, וחמולות אחרות שנמצאות בעיקר במרחב הדרום רצועתי, ולכן המרחב של חאן יונס דרומה, זה אזור שהוא יותר גם חמולתי במאפיינים האלה שלו, ולכן לחמאס ברצותו יש אקסס גם למקומות האלה שיכולות להגיע לגורמי האלה ולנסות משם להגיע, ולכן אני פחות תופס בקרדיביליות את האמירות האלה של סינואר על כך שאין לו יכולת להגיע לכולם.
טוב, נקווה מאוד שאיכשהו זה ייפטר. אבי קלו, תודה.
תודה רבה.
תודה רבה.
חבר כנסת הרב גלעד קריב, מפלגת העבודה, שלום.
שלום לך.
שלום, ערב טוב.
אנחנו רוצים לדבר על ההופעה היום, בכלל, דיון בוועדת המדע של הכנסת בנושא פרס ישראל, אבל כדי להתחמם נשמע קטע קצר ממה שאמר שם היזם אייל ולדמן. אנחנו תמיד כמו צהוב רוצים בטח נשמע איך הוא נשבר ובוכה כשהוא מדבר על ביתו, אבל הוא פתח את דבריו, את זה אני רציתי להדגיש, שהוא לא בא לדבר לא על עצמו ולא על הפרס, הוא לא רודף כיבודים, אגב הוא לא ידע. זה אני אומר בוודאות כמי שפרסם את הסיפור, הוא לא ידע שהוא זכה, הם לא הודיעו לו על זכייה, הוועדה, כי השר לא חתם עליה, הנה.
טענת שר החינוך כי אין מקום להעניק פרסי ישראל בזמן מלחמה, היא המצאה שנועדה להסתיר את האמת מהציבור. האמת היא שמועמדותי לא נשא חן בעיני כבוד השר וגורמים המקורבים לראש הממשלה, ואולי אף לראש הממשלה עצמו, משום שאני ידוע כמתנגד שלו ושל המהפכה המשטרית שניסה לחולל. כי זו ארצי מולדתי שלמענה נלחמתי בכל הגזרות. ואדמתה ספוגה מדמה של ביתי האהובה, דניאל, ובן הזוג שלה, נועם, מי שהיה לי כבן.
כן, הם גם נקברו יחד, הם עמדו להתחתן בני הזוג דניאל ונועם. כן, חבר הכנסת קריב, מה אתה אומר?
תראה, אין ספק שזה היה רגע באמת, באמת קשה. זלגו לא מעט דמעות בחדר הוועדה, אבל כמו שציינת כבר, גם אייל בעצמו עמד על כך שהעניין הוא לא רק העניין האישי שלו. ישבו בחדר באמת בכירי העולם האקדמי של מדינת ישראל, נשיאי אוניברסיטאות לשעבר, ראשי פורומים אקדמיים, וכולם עמדו על העובדה שאם כבר יש שנה שבה צריך לדבוק בטקס פרסי ישראל, זו השנה הזו. והאמת היא שאף אחד מטקסי יום העצמאות האחרים לא בוטל, אלא רק הם מורחבו. טקס המשואות מורחב, חידון התנ"ך התקיים במתכונת מיוחדת. עכשיו, הדבר המדהים הוא שכמה ימים לפני שאתה בן פרסמת את מה שעומד ברקע ההחלטה של השר, עמד שר החינוך קיש על הבמה, ענה לשאילתה של חברת הכנסת מתי ארכבי ושאילתה שלי, ופשוט שיקר מעל הדוכן. פשוט עמד ושיקר מעל הדוכן, סיפר סיפורים, אף אחד לא הצליח להבין מה פשר ההחלטה.
לא, לזה אין תקדים שפוליטיקאי שקר, עוד לא שמעתי דבר כזה. לא הייתה שאילתה אחת שהגשתי במשך 10 שנותיי בכנסת שלא שיקרו לי במצח
נחייה.
אחת לא הייתה שלא שיקרו לי. חדשות.
אריה, אתה יודע, נותרו מעט מאוד שרידים מהממלכתיות הישראלית, וכולנו מדברים על כך שאחרי השבעה באוקטובר אנחנו צריכים לעבוד קשה ביחד כדי לשקם את הממלכתיות הזו.
אז יש לי שאלה פרקטית. שמעתי כן. על הצעת חוק של קינלי טורפז, שאומרת, תנו לנשיא לחלק את פרסי ישראל. זה טוב בעיניך?
כן, אני כדרך אגב רוצה לומר שהסיפור לא התחיל הרי עם אייל ולדמן. אני בסוף דבריי היום בוועדה, הזכרתי למשל את הפרשה של פרופסור עודד גולדרייך, ואמרתי, שכאשר חברי הכנסת שותקים ממהלכים שקרו סביב הסיפור הזה, אז אנחנו במדרון חלקלק שבסוף מביא אותנו גם לפסילת אנשים במיינסטרים, ולכן הצעת החוק הזו שמשקיעה את נושא פרסי ישראל מהמערכת הפוליטית או מדמויות פוליטיות, אפשר להעביר את זה למועצה הלאומית למדעים, יש לאקדמיה הלאומית למדעים, אפשר להעביר את זה לידי נשיא המדינה, זה בהחלט הדבר הראוי. פרסי ישראל לא צריכים להיוותר במסגרת של תקנון.
רב קריב, אתה יודע שגם עניין של נישואים אזרחיים שנוי במחלוקת בישראל, אולי ניתן לנשיא גם לחתן אנשים?
כן, תראה, א', אם כבר הזכרת את נושא הנישואים האזרחיים, הלוואי באמת והיינו משקיעים את הנושא הזה של זכויות היסוד מהסחר מחר הפוליטי הרגיל, כי אני רוצה להזכיר לך שרוב ברור של אזרחי ישראל בעד החלת נישואים אזרחיים
וזה לא מתקדם כבר.
טוב, איך הגענו לנישואים אזרחיים? רק אריה מסוגל
לסבור. הגענו להפקעת סמכויות מהממשלה, ו...
לא, בעזוב את ההפקעת.
מיקור חוץ. מיקור חוץ של סמכויות.
נשיא זה לא חוץ, אבל... חבר'ה, עזבו, לא הולכים לשם, עם כל הכבוד להצעת חוק הזאת.
זה חוזר למה שאמרת לגבי השקרים של שר החינוך.
אני חושב שכולנו...
שר החינוך היה אמיץ, הוא היה אומר את הסיבה.
כולנו מאוחדים, אני חושב, סביב ההבנה שלא צריך לבטל את זה, להפך, כמו שמחזקים את חגיות יום העצמאות, לא צריך לחמאס לתת את הפריבילגיה הזו, כי שיקר. כל השאר זה בחילוקי דעות. תגיד, אני חייב לשאול אותך, קודם כל יאיר גולן הודיע שהוא מתמודד על עבודה, ו... יש אירוע טרי שאני רואה אותו עכשיו, שמשה רדמן מהמחאה מודיע בגלוי, פוקד אנשים מפלגת העבודה, שאולי תהיה פלטפורמה למפלגה הליברלית החדשה. תגובתך.
טוב, אז קודם, זה שני עניינים.
לא, אבל אין זמן, אז תאחד את זה לאחד.
אז אני מאוד שמח שיאיר גולן מגיע למפלגת העבודה. הרעיון של להקים עוד מפלגה או עוד תנועה הוא האנטיתזה למה שאנחנו צריכים לעשות, וזה איחוד הכוחות. ולגבי ההודעה של רדמן, אני תמיד קראתי לאנשים להתפקד למפלגת העבודה. מפלגת העבודה, למרות מצבה הלא פשוט, היא מפלגה דמוקרטית שאפשר להתפקד בה ויהיו פריימריז. אני רק אומר דבר אחד, כל הדרכים מובילות לאיחוד כוחות של השמאל הציוני. בין המפלגות הערביות לבין מפלגות המרכז המזגזג והמגמגם, יש מקום רק למפלגה אחת של שמאל ציוני, וזה מה שיהיה. וככל שנקדים לעשות את זה, וככל שיותר אנשים יהיו מעורבים במהלך הזה, כך ייטב.
חבר הכנסת קריב, תודה.
תודה רבה.
תודה לכם.
פרסומות. ערן סוויסה כתב בידור של ישראל היום, שלום.
שלום.
ערב טוב.
ערב טוב.
אז אני מפקיר אותך לחסדיו של אריה, שזוהם על החלפת המילים של השיר לאירוויזיון.
תשמע, אני שמעתי את כל השופטים כשבחרו את הנציג שלנו, וכולם אמרו, אתה לא מדבר לעניין, אתה לא מתייחס למה שקרה בישראל בשנה האחרונה, והנה התקפלנו, ואנחנו משדרים שיר על מצוקות של בחורה במקום על מה שקרה לנו.
אני נאלץ לא להסכים איתך, כי תראה, יש...
אתה לא הראשון.
מוזיקה. לא, זה תחרות מוזיקה, כן, כנראה שלא, אבל... אני אגיד לך, זה תחרות מוזיקה, ויש תקנון לתחרות הזאת, וצריך לעמוד בו, ואין מה לעשות, הטקסט לא עומד בתקנון. אני מנסה ממש להיות כאילו אובייקטיבי, והוא לא עומד. זה שיר פוליטי, זה שיר שמדבר על המלחמה.
אז ערן, אני זורם איתך, לא ידעו את זה השופטים? בזמן, איך אומרים במערכון, בזמן המשחק לא היה זה, כאילו, שנה שלמה אתה מחפש, אתה מביא את השיר, אתה יודע, ועוד שאלה, אני לא יודע, אני לא בטוח שאתה יודע, אוקראינה, בשיר שזכה, לא הייתה אף מילה למלחמה?
נכון, קודם כל צריך להגיד משהו, זה שהשיר עובר על החוקים, הוא עובר, זה שזה צביעות, כי היו שירים הרבה יותר נוקבים, והרבה יותר מלחמתיים לצורך העניין, שהשתתפו ואפילו ניצחו אוקראינה 2016, זה גם נכון. מצד שני, השופטים ידעו, אלה שבחרו את השיר, הוועדה שבוחרת את השיר ידע, כולם ידעו, גם הכותבים ידעו, אז למה להתעקש? כלומר, למה מראש לזה? והכי גרוע, גם טיפסו על עץ מאוד מאוד גבוה, ואמרו, אנחנו לא נשנה, אנחנו לא נזוז, זה המצב שלנו, ואז בסוף גם שינו, גם הזיזו, גם הגישו שני שירים, וגם את שניהם שינו, כלומר... הכל הלך מאוד 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 עקום מההתחלה.
הכל בשביל להגיע למקום ה-25 באירוויזיון השנה, שהעיקר כמובן להשתתף, כמו באולימפיאדה.
כן, תראה, 25 לא, כי יש 23 מדינות, אז מה...
לכן אמרתי 25. ימצאו איזה סעיף בשבילנו.
כן, אני אגיד לכם משהו. אפשר מאוד קצת לזלזל בזה, ואני גם יכול להבין את מי שלא ממש מתלהב מהסיפור הזה. מצד שני, אני גם חייב להגיד שזו דווקא שנה שאולי כן חשוב שקצת נהיה שם. אנחנו מדינה מאוד מדוברת שם כרגע. יש המון מדינות שמאיימות שאם אנחנו נשתתף, הם יעזבו. יש מדינות ערביות שמחכות שנצא מהתחרות, כמו לבנון, מרוקו, וברגע שאנחנו נצא, הן ייכנסו לתחרות. אז זהו, נראה לי שנחמד שנהיה שם.
אמרתי את זה לאריה איראן גם בתחילת התוכנית, האירוויזיון תמיד היה זירה די אוהדת לישראל, הצלחנו, זכינו פעמים יחסית לגודל שלנו הרבה יותר פעמים מהממוצע, כאילו אולי באמת לא כדאי לשפוך את התינוק עם המים בהקשר הזה.
נכון, אבל תראה, הספור הזה של האירוויזיון זה חשוב מאוד לבלוט בתחרות הזאת, כשאתה בולט בתחרות או שאתה אף למעלה כמו נטע לצורך העניין, כמו נועה, או שאתה מתרסק למטה כמו הרבה אחרים. זה יכול לעבוד, זה לטובתנו, נגיד עכשיו כבר מהבוקר, מהרגע שהודענו שאנחנו מחליפים את המילים, אז כבר ישראל עלתה לטופ 10 בדירוגים, עלתה כבר בחמישה מקומות. השיר טוב, שמעתי את השיר, זה שיר בלדה כזאת, מאוד מרגשת, עוצמתית, שיר אירוויזיוני כזה קלאסי. אני חושב שזה יכול לעבוד לטובתנו. בכל מקרה, יכולים להגיד בסוף שכולם אנטישמים ולתת מזה בסבבה.
לא, זה נכון בכל מקרה. אני רק רוצה להדגיש לסיום, מלמו זה אחת הערים הכי מוסלמיות נכון. ואנטישמיות באירופה, ושיהיה לכולנו בהצלחה, עדן גולן וכולי, באמת, נכון ארי? אנחנו נעודד מהבית.
אנחנו נעודד אותה, זה נכון שהיא תופיע מחרי פרגוד, כדי לא לחשוף את העובדה שהיא יהודיה ועם ישראל, או שזה השמצה שלי?
איראן, אתה רשאי לא לענות.
תודה רבה.
טוב, סיימנו. עורכים ופיקים, אסף נבו ושר פלסנר, חי על שידור בני שאולסקי. עורכי הדיגיטל, חירות עזני, מיכל קדוש, רונן שבתאי ואיתי ניקסון, אחינו ספורט עם קופמן ופרימו. אנחנו נחזור מחר.